השיעור שלנו בפרשת השבוע, פרשת וירח. יהיה לעילוי נשמת מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לזכות עם ישראל כולו, לרפואת כל חולי עמו ישראל. אני רוצה יחד איתכם היום להתמקד בנושא העקדה. אנחנו נתבונן, כמו שאמרנו, בדברי הרב קוק זצ"ל, כי זה השנה אנחנו צמודים לפרשות השבוע בעזרת השם בדברי הרב. אבל אני רוצה להקדים כמה דברים שמביא האדמו"ר מקמרנה בהיכל הברכה. נקרא את דבריו, והוא מביא בהתחלה דברים שמביא הדגל מחנה אפרים, נכדו של הבשט, זכר צדיקים לברכה, וכך הוא אומר: שבת השם טוב, לפני תקיעות שופר, היה מספר להם את המשל הבא, את הסיפור הבא. סיפור של הבעל שם טוב. נו, רק מסיפורי צדיקים יש תועלת. אם מבינים את הרעיון. אם מתלהבים מהסיפור מסביב ולא מבינים את הרעיון, אז טוב, יש תועלת קטנה. אבל אנחנו ננסה להגיע לשורש. כותב הדגל מחנה אפרים, שהיה מלך גדול ונורא מאוים. כלומר, תקיף מאוד, מפחיד, ועשה מחיצות רבות לפניו, זה לפנים מזה, ובין כל מחיצות נהרות רבות עמוקים. כלומר, כנראה רווח בין אזור לאזור, ובתוך השטח הזה, בין חומה לחומה, היה מים, וגם חיילות רבות מבועלים, שם שם חיילים, דובים, עריות, נחשים, עקרבים, ושאר החיות מבהילים, מבועלים, אבל אני יכול לצאת לעברית. קיצור, לא נעים להסתובב שם, בין חומה לחומה, לבהל את כל מי שירצה לקרב אל המלך. כל מי שירצה להתקרב, יפחד. וכל מחיצה וסיבוב הוא יותר מאיים ומבועל מן הקודם אליו. כלומר, ככל שהיה יותר ויותר התקרב למלך, הדברים המפחידים שם היו יותר חמורים, יותר מפחידים. כדי שלא יקרב כל אחד אלא ברשות. והכתלים המסבבים הם מסתירים פני המלך. והכותל הסמוך למלך חושך גמור. כמו חושך מצרים. ממש, אתה לא רואה כלום. אתה רק מדמיין. אתה שומע קולות של עריות, דובים, קולות של חיילים. אתה לא רואה כלום. חושך מוחלט. וכרוזים יוצאים. יש כל הזמן הודעות. שיוצאות ואומרות, כל מי שיבוא ויזכה לראות פני מלך, ייתן לו המלך את ביתו, וכתרו ייתן על ראשו, ויהיה מושל על כל מלכותו. עומד אצלו כל הימים, ויושב בהיכלו שכולו אור. טוב, איזו הבטחה, כתר, מלכות, בת, שליטה על הכל.
כמו יוסף.
כן, מלך. כן, כמו יוסף. ומי הוא שוטה שאינו רוצה בזה? רק שבא לחומה ורואה דברים המבהילים, דברים מרים, ותואם מרירות גדול, כמו שרוצה לקרב עצמו אל המלך, נסוג לבבו אחור, ואדם מגיע, רוצה להיות מלך, רוצה את הבת, רוצה הכל, מגיע, רואה את הדברים המבחינים בחומה הראשונה, אומר, עזוב אותך, לא שווה את המאמץ, חוזר הביתה. ויש מהם, שהולך בטרחה גדולה כמה חומות. אחד אומר בכל זאת, בוא ננסה. עובר חומה אחת, עוד אחת. וכן כל חומה וחומה יסרים רבים ונכבדים, מפזרים הון רב למי שירצה לעמוד שם אצלם. כלומר, מי אתה רוצה? הגעת לפה? קח, קח כסף, תתקדם לבא בתור. משלמים לו. ואם ירצה לדחוק עצמו ללך מהם, לראות פני המלך, יש דברים מבהילים, מי שנסה לא לעבור דרכם, אז הוא יתקל בצרות, בפחד ובהלה ונחשים ועקרבים, בלי להתקרב ולא פני המלך. יש מי שמנסה, אבל איך אומרים, מצליח לעבור אחד, שתיים, מקבל פיק ברכיים, אחורה פני, הביתה. ולפעמים, אחד שכבר ראה שמצא ידו לעמוד אצל שרי המלך, הצליח כבר, עבר כמה חומות, יש לו גם כסף, הצליח לעבור, קיבל תשלום על כל מעבר, ועומד שם במקומו, כי מאחר שכל חומה גבוה יותר ומאיימת יותר מן הקודמות לה, עומד במקום, אומר, טוב, הגעתי עד פה, זהו, מספיק, לא צריך הלאה, אני מסתפק במה שיש כאן. זה אנשים שבאים לנסות את מזלם, ילך, ילך, לא ילך, לא נורא. המשיך הבא השם טוב אומר, אבל בן המלך, שאין כוונתו כלל בשביל הנאות עצמו, אלא לעשות רצון אביו, ורצון אביו שיקבלו פניו, לראות פני המלך. גם הוא משתוקק באהבת אביו, יש לו השתוקקות פנימית מאהבת האבא. וכשבא לחומות המבהילים ונערות וחיילות ונחשים ועקרבים וכל החושך והמסתירים מפני המלך, תמה, עומד ומסתכל, מה זה יכול להיות? מה זה מלך רחמן כרחם אב על בנים? תסתיר עצמך בהסתרות כאלה? לא יכול להיות. זה לא הסתרות אמיתיות. זה לא מכשולים אמיתיים. זה לא נכון. זה נראה כך. ובכוח לבבו הבוער ונשבר לבוא אל אביו, מוסר עצמו במסירות נפש. הוא מקבל כל המרירות, כל הקשיים, כל מה שעובר בדרך, זה מילים שלי, באהבה ודוחק עצמו בכוח גדול, וסובל ייסורים רבים, והנחשים והקרבים והעריות ודובים, מחיצות מבהילות, וכל ההון שהוא מקבל בדרך, הוא מפזר, וכל מי שרוצה שם, לשרים שוחד, שיתנו לו לעבור, שיעזרו לו, זה לא רוצה זה לעצמו, ואינו רוצה בזה כלל. כל מה שיש בדרך, מה שהוא מרוויח בדרך, זה לא העניין. הוא לא רוצה את זה. הוא בלב שמח מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, עד שזוכה לבוא לפני המלך בביטול גמור. אין לו כלום. כל מה שהוא קיבל בדרך, חילק. ובעין, ובלב נשבר, ובתשוקת אש שלהבת באהבה הזה. כשרואה את המלך, מתחיל לבכות כנהר. זאת אומרת, בוכה אבל בכי ענק. מה זה אב הרחמן? כמעט איבדתי ברוב ההסתרות והחושך והמרירות, וברוב העינוגים שפיזרו שרי המלך שלא ידחוק עצמי לבוא לפניך. הייתי במצב בעייתי. מצד אחד, קושי, מרירות, נחשים, עקרבים, עריות, פחד. מצד שני, שרים בדרך כל הזמן, ניסו לפתות אותי בקצב וזהב שאני אשאר שם ואני לא אמשיך. זה צרה משני הצדדים. אז המלך פותח את עיניו ואומר לו, הבט החוצה. וייר, ואין חומה ולא נחשים ולא שום מסך ושום הסתרה, כי אור פני מלך מאיר מסוף העולם ועד סופו. ובתוך כל החושך והמרירות שהיה לו, המלך מאיר בכבודו ובעצמו בהיכלו. ועבדי המלך עומדים ומשוררים ומזמרים לפני המלך. וכשנפקחו עיניו של אותו בן, ראה שכל אותם השרים המבהילים, זה היה על מנת לקרב אותו אל המלך. והם עומדים גם כן ורוצים להגיע. זה בן המלך. אבל השוטה אינו מרגיש, ולכן נשאר שם אצלם. טוב, הרווחתי קצת, גם טוב, טוב, מסתפק בזה. ונתן המלך לו את ביתו, וכל מה שהבטיח. בזה נבין, אומר האדמו"ר מקמרנה, על המשל הזה, מה שכתוב בפרשה שלנו, והאלוהים נישא את אברהם. יש מדרגות, אני מפשט את דבריו, יש מדרגות מדרגות בעולם הזה, וזה עצם המדרגות הללו, זה מקביל למה שאומרת התורה, והאלוהים ניסה. מה פירוש ניסה? אנחנו עומדים ומתבוננים במהלך החיים, ויש המון דברים מפחידים, מבהילים מצד אחד, איך אני יכול להתגבר, איך אני יכול להשיג, איך אני יכול להגיע, איך אני יכול וכולי וכולי וכולי. מצד שני, יש הפוך. איזה תענוג, יש עינוגים של העולם הזה, שביחד זה מפחיד אותך לא לעשות כלום, וזה גורם לך להתעקע במקום. אבל להתקדם, שניהם לא נותנים לך. או מצד הפחד, השיתוק, זה דוגמה, יכול לבוא יצרה לאדם להגיד לו, תשמע, אני רואה שיש לך התעוררות עצומה לתשובה. אני רואה שיש לך באמת רצון לדבק בשם, אבל באמת, תסתכל עליך, אתה פושע, תראה כמה עבירות יש לך, איך אתה לא מתבייש? בן אדם שומע את זה, נופל בפח, מה עושה? מחבר את הרצון, הוא מפחד, מה, אני אבוא לדבק בשם, אני עם כל העבירות שלי, עושה ברקס, וברקס הולך אחורה. יבוא יצר הרע לבן אדם, וגיד לו, שמע, בחייך, מה אתה צריך את זה? ברוך השם, יש לך קצת מצוות, תודה לאל, אתה עושה מעשים טובים, אתה הולך בארץ ישראל 400, כל פעם יש לך עוד מצווה, עזוב, תראה, זה ככה אתה צדיק, מה אתה צריך יותר מזה? כבר או מפה או משם, אתה נתקע. הרי באמת, כי הקדוש ברוך הוא לא מנסה את האדם, זה לא ניסיון במובן של להכשיל אותך. זה ניסיון לראות עד כמה אתה משתוקק באמת לראות פני מלך. עד כמה הרצון הזה הוא רצון אמיתי. ולכן העניין הזה של הניסיון זה להעמיד אותך בשתי קצוות. מפחיד ועונג, מקפיא ומפשיר, מחמם, ולראות איך אתה עובר באמצע. איך אתה מבין שלא זה ולא זה, זה אמת. אלא הכל פרי הדמיון שלך. אין פחד מלהתקרב לשם. אין פחד. גם אם האדם כרגע עדיין לא עשה תשובה על כל ענייניו, כל מהות הקרבה אל השם זה על מנת כן. באור פני מלך חיים. אני אתקרב אל השם, ממילא ככל שאני אתקרב, אז גם מה שאני צריך לתקן, יקבל משנה תוקף, יהיה יותר כוח. אבל אני לא אוותר על הרצון שלי להתקרב. ואם אתה רוצה לחמם אותי לדברים שהם הבלי העולם הזה, ולהגיד די לך במה שיש, זה גם לא נכון. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות עד כמה ההשתוקקות שלך היא אמיתית. אומר הרב קוק זצ"ל דברים נפלאים, מתוקים מדבש. אומר הרב זצ"ל, מה שנאמר בפרשה שלנו, ויהי אחר הדברים האלה, ואלוהים נישא את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני. פסוק הבא, מעניין. ויאמר, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלהו שם לעולה על אחד ההרים אשר אומר אליך. רבותיי, זו פעם שנייה בחיי אברהם אבינו שהוא פוגש את צמד המילים לך לך. פעם אחת לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך. פה לך לך אל ארץ המוריה. זה לא חדש לו. העניין הזה שהקדוש ברוך הוא אומר לו ללכת, להתקדם, לזוז, לא להסתפק במה שאתה נמצא עכשיו, זה כבר, איך אומרים, היה לו את זה כבר פעם. הוא היה בסרט הזה. ומה יצא לו מהסרט הקודם? יצא טוב? מה אתם אומרים? לא משהו. הוא מגיע לפה, ונירב בארץ. הוא צריך לעזור, הוא צריך ללכת למצרים, לוקחים לו את שרה, איזה סיפור, יש לו את לוט, יש לו מלחמה, ריבונו של עולם, נו באמת, כבר הייתי בסרט, אמרת לי לך לך, הלכתי, ו... לא משהו. הקדוש ברוך הוא פונה אל אברהם, אבינו באותו לשון, באותם צמד מילים, לך לך. מה אתם אומרים? ניסיון או לא ניסיון? זה אחד מעשרה ניסיונות שהתנסה אברהם. ועוד איזה ניסיון? האם הניסיון הוא כמו שראינו בדגל מחנה אפרים בשם הבשט? זה לראות האם אברהם עכשיו ייכנס לפחדים של, תשמע, אני כבר הייתי. או, נגיד, תשמע, ריבונו של עולם, אני כבר בארץ כנען, ברוך השם, היה בריא בלבטרי. עזוב, די, תניח. לא. אברהם אבינו עושה דבר מוזר. לכאורה. אברהם אבינו, מה עושה? וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו, ואת יצחק בנו, ויבקע עצי עולה, ויקח וילך אל המקום, אשר אמר לו אלוהים. פילפלאות. תכף תראה כמה שאלות על זה. אומר הרב קוק זצ"ל, בעיקר בעולת ראיה, על העקדה, פירוש שלו, אומר הרב ככה, המאורע הגדול, אשר נהיה ליסוד העלייה הרוחנית, של כל האנושיות כולה, שהוא ניסיון העקדה, כלומר, הניסיון הזה השפיע על כל האנושות, שפעל להוציא את אל אור החיים, את תעופת הרוח היותר קדושה, הדבקה באלוהים חיים בכל לבבה, בכל נפשה ובכל מעודה. עצם העניין הזה שאברהם אבינו, בלי להסתכל על מה שהיה, בלי לבחון את התוצאות של מעשהו הקודם בעקבות ציווי לך לך. הקדוש ברוך הוא אמר לך לך אל ארץ המוריה, לקחת את הבן היחיד, לעקוד אותו, הולכים. לא מפחיד אותי מה שהיה, ואני גם לא מתענג על מה שיש. אני הולך. יש לי שאיפה, יש לי מטרה, יש לי יעד, דבקות בשם. כמו אותו בן מלך. לא נבהל ולא נמשך, לא נבהל מהפחדים, ולא נמשך אל התענוגות. כל מה שעבר על אותו צדיק, מיום יברעו, מיום שנולד אברהם, ובאופן יותר כללי, כל מה שעבר על המצוי כולו, על המציאות כולה, הוא הכשר לקראת המאורע הנורא הזה, של העקדה, אומר הרב, הנותן צורה מפליאה, ומהירה לכל היקום, עד שיש יחס לכל אלה אל העניין הנפלא הזה, לקשר אותם אליו ולומר אחר הדברים האלה. כלומר, מה זה אחר הדברים האלה? אחרי כל מה שעובר על אברהם, אחר כל מה שאברהם מתנשא ועובר בארץ, ולא דברים הכי נוחים, אחרי כל זה, בא הציווי, לך לך אל ארץ המוריה. פילי פלאות. זאת אומרת, אברהם אבינו משקיע בתוכנו, בטבע של עם ישראל, מסירות נפש של בן מלך. לא משנה מה שעובר בדרך. לא משנה מה יהיה. אני לא מתחשבן ולא בודק ולא נבהל מציווי השם. גם בציווי הכי פחות הגיוני, הכי פחות לכאורה אנושי, תרחם אב על בנים, ככה אנחנו אומרים בתפילה לקדוש ברוך הוא, תרחם עלינו. אברהם אבינו מצווה לעקוד את בנו יחידו. איפה רחמיו? מה הוא עושה עם רחמה? צד הרחמים של אברהם. אברהם אבינו הוא רחמן, הוא חסד. מה הוא עושה עם זה? איך הוא מצליח לטפל במשיכה הטבעית שלו לחסד? אומר הרב דבר נפלא. אומר הרב, הרי אנחנו רואים שאברהם אבינו מיד לוקח ויבקע עצי עולה, נכון? הוא פועל. מה הוא פועל? הוא לוקח מיד עצי עולה, מבקע אותם, מה זה מבקע אותם? מכין אותם שיהיו מוכנים למה? למזבח. נו באמת. מחברון צריך לסחוב עצים? חסר עצים בירושלים? מה, אין עצים בדרך? מה אתה לסחוב מהבית? קח את הילד, בסדר, אני מבין. אבל עצים למה? תגיע לשם, תקח עצים שם, תעשה את הכל שם. למה מפה? אומר הרב, דבר נפלא. אומר הרב, ויבקע עצי עולה. היה אפשר לסמוך, למצוא עצים באחד היערים, כלומר היערות בדרך, וקל וחומר שהיה אפשר לקחת את גזרי העץ בלתי מבוקעים, למה לחתוך אותם כבר ממש שיהיו מוכנים? ולהכשירם להבערה בעת אשר יהיה כבר מוכן הצורך להשתמש בהם. קח אותם שלמים, אם כבר אתה רוצה לקחת, תגיע לשם, תחתוך, תבקע, תכין מזבח. אבל האהבה האלוהית העליונה, העוברת כל טבע אנושי, היא שבערה בלב האב הקדוש, כדי לזרזו, להכין גם את ההידור והסדר של תשמישי הקורבן האלה. כלומר, לא רק את יצחק הוא מכין. הוא מכין מה שאנחנו למדנו בכל מיני מקומות, שזה מכשירי מצווה. כן, למדנו את זה בהלכות חול המועד. לא רק שמותר לצוד בחג, כן, או בחול המועד לצורך חג, אלא גם לייצר כלים שעל ידם יהיה אפשר לאכול בחג. מכשירי כלים. מכשירי מצווה, כמו העצים, והקדמה הזריזה ומתונה גם יחד. כי אם אברהם אבינו היה מגיע להר המוריה, הוא היה מתחיל לעבוד מהר, מספיק, כמה שיותר מהר לקיים מצוות השם, לחתוך מהר את העצים, לבקע אותם. לא. אני מכין את הכל כאן, סדר, מתון מצד אחד, זריז מצד שני. כאן כבר חדר הרעיון, שהנה הוא, עומד לפני חזון עליון ופעולה קדושה, שעולה ממעל לכל התכונות האנושיות הרגילות. אף אבא לא היה מוציא את בנו באופן הזה. אף אחד. כדי להראות שאור השם אלוהי אמת בעולם, הוא עומד למעלה מכל מה שיוכל הלב האנושי בטבעיות לחשב ולהעריך. אברהם אבינו רוצה ללמד אותנו פה דבר גדול. אנחנו פועלים על פי רגשות אנושיים. וזה טבעי, אנחנו בני אדם. אבל כשמגיע ציווי השם, כשמגיע דבר השם אלינו, שאנחנו מצווים לעשות את רצונו יתברך, צריכים לבחון עד איפה מותר לנו לפעול על פי הרגש שלנו. ואיפה המקום שבו אנחנו צריכים לעשות את רצון השם, למרות שרגשית קשה לנו, או שרגשית אומר לנו הרגש לא. כי הרגש של רצון השם גובר על כל רגש טבעי של בני האדם. ומזה בא הקשר של הופעתם של הניסים בעולם. זה המטרה של הניסים. נס ניסה, השם ניסה את אברהם, נס, ניסה, אותם אותיות. לרומם, כמו שאומר, באספת אמת. נס וניסיון, הכל אותו שורש. זה בא לרומם את האדם מעבר לטבע הרגיל שלו. לכן, למען דעת כי השם אלוהי העולם, הוא רם וניסה מעל כל קשור של טבע, רוחני וחומרי. לכן בזכר, המדרש רבה אומר, בשכר זה שאברהם אבינו מבקע את העצים עוד לפני שהוא הולך לעקדה, ויבקע עצי עולה, זכה שיבקע הים לבני ישראל שיצאו במצרים. יציאת מצרים קריאת ים סוף היא מעל הטבע, היא מעל ההיגיון האנושי. אתה פעלת באופן שהוא מעל הטבע האנושי, בניך ייבקע להם הים מעבר לצד האנושי. מכאן אנחנו לומדים דבר גדול, שהוא עומד להסתיים. לכן צריכים לזכור. בכל אחד ואחד מאיתנו, מעצם מעשה העקידה, הקדוש ברוך הוא מצווה על אברהם להיות בחינה של מעשה אבות, סימן לבן. אברהם אבינו שותל בליבנו מסירות נפש לרצון השם. תוקע חזק בליבנו את היכולת להבחין שכל מקום שיש סתירה בין רצון השם לרגש הטבעי שלנו, יש לנו מעיין שממנו אנחנו יכולים לשאוב כוח לעשות מה שהרגש שלנו מנגד לו, לא מסכים איתו. כי זה רצון השם. זה הכוח שמחזיק את עם ישראל מאז היותו לעם, בכל הניסיונות כולם, בכל המצבים כולם. זה הפעולה שהשפיעה על העולם כולו במעשה הזה, ובוודאי ובוודאי על עם ישראל כפרטים, כבניו של אברהם אבינו. אולי נסיים בעוד דבר אחד. כאשר אנחנו רואים בפסוק, וישלח אברהם את ידו, היקח את המאכלת לשחוט את בנו, עולה שאלה, מה פירוש וישלח אברהם את ידו? ויקח אברהם את המאכלת לשחוט את בנו. מה זה וישלח את ידו? פה הייתה פעולה, כאן לפחות מפרשים רבותינו, פה בא לידי ביטוי העוצמה הגדולה ביותר של המאבק הפנימי. היד לא רוצה, כי הרגש הטבעי אומר, אבא, מה אתה עושה? ואברהם אבינו באותו רגע אומר ליד, קחי את המאכלת. הוא שולח את היד, הוא מצווה עליה, פוקד עליה. למעשה, הוא פוקד על הרגש שרצון השם גובר. יהי רצון שנזכה לעשות רצון אבינו שבשמיים, כהנה וכהנה, אמן ואמן.